כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבוקר הזה אנחנו נברר אם אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של תהליך בחירות או שהכל עוד יכול להשתנות כדרכה של הפוליטיקה הישראלית. אבל לא רק בעניין הזה, נעסוק בעוד עניינים רבים נוספים, כולל מה שקורה במצרים לאחר זיכויו של מובארק. אבל לפני הכל ענייני הביטחון שלנו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור ושבוע טוב.
זו בשורה טובה?
כן, בהחלט בשורה טובה. קודם כל זה בשורה, חיכינו לזה הרבה זמן, שנינו דיברנו על כך גם יום שלישי האחרון, על ההתמהמהות. עוד ביום חמישי האחרון אפילו נתניהו עוד רצה להשיג את תוצאות כדי לקדם את יאיר גולן, לקפוץ דור כמו שדיברתי איתך במהלך סוף השבוע. אבל בסופו של דבר המאבק הזה שהיה יכול להיות ולהתפתח בינו לבין יעלון, היה מיותר, הוא הבין את זה, ולכן הם מסכמים שניהם בעת ההסגרה הממלכתית לדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, מסכמים על מינויו של גדי איזנקוט. חיכו באופן תקשורתי מאוד מסודר עד למוצאי שבת, למעשה הודיעו לו כבר בשבת, אבל מוצאי שבת יצאה ההודעה הרשמית כדי שיעסקו בזה ביום ראשון ולא תתבזבז ההודעה הזאת כביכול במרכאות במהלך השבת. תשמע, האיש, כל מי שמדבר עליו ומי שמכיר אותו, ואנחנו מלווים אותו הרבה מאוד שנים, יודע שאכן מדובר בבחירה מצוינת, לא דמות של יסמן, אולי נראתה הדמות החייכנית והדמות הנמוכה יותר והדמות השמנמנה יותר, בדיוק היפוכו של גנץ. גם הדמות היא לא הכי קריזמטית שישנה מבחינת הציבוריות, אבל בצבא ובפיקודים שלו ובמלחמות שלו ובהיאבקויות שלו, בהחלט חשיבה שונה, מיוחדת, מאוד אתגרית. אפשר לתת רק שתי דוגמאות לכך, אריאל. בשנה הראשונה כשהוא נכנס לתפקידו, החלה האינתיפאדה השנייה בתחומי יהודה ושומרון, למעלה מ-1,000 הרוגים, הוא מסיים אותה עם 29 הרוגים. הוא שינה את כל תבנית החשיבה, לא להסתער עם טנקים ולא להיכנס עם גדודי צבא ולא עם F-16, אלא פשוט ללכת על החשיבה, הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד פעולות קטנות, ובסופו של דבר זה הצליח בצורה נכונה ומדויקת, וזאת גם הייתה חשיבתו בעת שהוא כיהן כמו שקף המבצעים במלחמת לבנון השנייה, לא על הסתערות בו זמנית עם כל הצבא, עם כל 100,000 חיילים או 500,000 חיילים או 2,000 טנקים וכדומה, אלא פשוט חשיבה הרבה יותר נקודתית. לכן החשיבה שלו היא מאוד ממוקדת, זה לא משהו בסגנון הזבנג וגמרנו. תוקפים מחר את עזה, מפילים מחר את נסראללה, ובזה סיימנו את כל הפרשת הטרור וכדומה. אין לה חשיבה מאוד מסודרת.
עד כמה באמת יש השפעה על הרמטכ"ל עצמו, על ההתנהלות הביטחונית, או שהכל ממילא תלוי בהחלטות המדיניות?
לא, יש לה מאוד השפעה, בגלל שהוא מאוד דעתן, הוא מאוד נותן את דעתו. אני אתן לך דוגמה מאיזנקוט, הרמטכ"ל הבא, ה-21 במדינת ישראל, הוא מאוד נגד תקיפה באיראן, מאוד נחרץ. אז זה מאוד משמעותי. אז ברגע שרמטכ"ל אומר דברים, אז שומעים לו. ברגע שהוא מגיע לפורום ממשלה או לפורומים אחרים שקבינטים למיניהם, הדעות שלו והתובנות שלו הן מאוד משמעותיות. לא, בתחום הזה הם לא, יש דברים שהוא יצטרך להיגרר אליהם. אם חלילה פורצת מלחמה בעוד 5 דקות כתוצאה מחילופי אש כאלו ואחרים, או מטען שמפוצץ על גן ילדים באזור חבל הבשור, או באזור הגולן, ברור שזה משהו אחר לחלוטין. גם כאן יש לו את היכולת הבוקר הזה להוביל מלחמה. אגב, גם ליאיר נווה הייתה את היכולת הזאת, הייתה פחות ליאיר גולן, ולכן סיכמו ביניהם על הסכם פשרה שהוא יהיה סגנו של איזנקוט. אבל בהחלט לרמטכ"ל יש התובנות הללו וההבנה הזאת. הוא גם מביא את הדברים הללו לפני הדרגים, ברור לשרים ולמקבלי ההחלטות שהוא יודע בדיוק כמה החיילים יש לו, כמה הנחישות שלו וכמה היכולת שלו לפעול. הוא אומר להם גם בחדרי חדרים את הדבר הזה, רבותיי, אני בעת הזאת לא מסוגל לעשות, או נקודות כאלה ואחרות. יש לו בהחלט השפעה. מה שאין לו השפעה, וזו שאלה מעניינת גם דווקא אלינו כאן ברדיו קול חי, לכל הנושא של הגיוסים ושל כל הציבור הדתי בצבא וכדומה, זה באמת דברים יותר ברמה המדינית והשר ביטחונית למיניהם. הוא לא יכול לאכוף את העובדה הזאת. הוא יכול להביע דעתו שהוא רוצה יותר חיילים דתיים בצבא או פחות חיילים בצבא, שנכון לגייס את החרדים או לא לגייס את החרדים. הוא לא ייכנס לזה, הוא יכול להגיד את זה בצורה הצהרתית. תשמע, הוא גם מאוד מוערך, אין לו אויבים בתוך הצבא. הוא לא אחד כמו יעלון שהיה צריך להגיד שהוא הולך עם נעליים גבוהות בקריה.
כן.
מאוד אוהבים אותו בצבא.
אוקיי, אז בוא נקווה שהבחירה שלו תעשה טוב למדינת ישראל. קובי פינקלר, אנחנו מודים לך.
בבקשה ובוקר טוב.
עכשיו לעניינים הפוליטיים, גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אפשר כבר לתפור את החליפות או לצנן את ההתלהבות? מה עדיף בבוקר הזה?
אפשר להזמין טוב אצל החיית, אבל ייקח כמה חודשים טובים. זה לא מהרגע להרגע, לא צריך יותר מדי להיכנס איזושהי מתקפת קואליציה.
למרות שראש הממשלה אומר שאי אפשר להמשיך כך, אתה טוען שעדיין אפשר.
לא, אבל נחלק את הדברים לשניים. זה שאי אפשר להמשיך ככה, זה עובדה. מדובר פה בקואליציה שכל חוק שעובר בה, הוא עובר בה בדמים ובמלחמות ובמאבקים ובאיומים של כל אחת מסיעות הקואליציה. אבל אם ראש הממשלה רוצה לבצע איזשהו שינוי, הוא צריך ללכת לבחירות. כל עוד שהוא לא ילך לבחירות, אף אחד לא ייכנס לו לממשלה הזאת.
והוא לא מתכוון ללכת לבחירות? הרי מדברים על מסע ומתן כדחתנים, המפלגות החרדיות, מה יקבלו בתמורה להבטחה שיתמכו בו?
כן, זה לא, אין פה איזשהו, גם מסע ומתן הכדחתני הזה שמספרים עליו ומדברים עליו, צריך לזכור שבינתיים ראש הממשלה לא הרים ולו שיחת טלפון אחת לחברי הכנסת החרדים, הכל נעשה באמצעות שליחים, שום דבר לא כזה רציני, זה חלק מהשליחים הללו יוצאים לדרך רק בשביל לאיים על חברות הקואליציה. הנה תראו, אני רציני ואני עלול לעשות מעשה, הוא מנסה לאיים כל הזמן על יש עתיד ועל התנועה ששתי המפלגות הללו ינזקו בצורה כזו או אחרת אחרי הבחירות מבחינת הכוח האלקטורלי שלהם. אפשר לומר שאפילו ציפי לבני, נגיד התנועה, רוב הסיכויים שאנחנו לא נראה אותם בכלל אחרי הבחירות הבאות, זאת אומרת הם כבר יעלמו מהמפה הפוליטית, אנחנו רואים שבחלק מהסקרים הם בכלל לא עוברים את אחוז החסימה, כך ש אולי הוא מנסה באמצעות החרדים, הוא עושה סוג של סיבוב על חרדים, הוא משתמש בחרדים כדי ליישר את הקואליציה שלו, אבל הנה אנחנו גם שומעים את ההתבטאות עצמול של שר האוצר יאיר לפיד, שמדבר על כך שהמדינה תקועה, אתה יודע, הוא כאילו חוזר על קמפיין הנגטיב של מפלגת העבודה שעשתה בתקופה האחרונה, ישראל תקועה עם ביבי, הכלכלה תקועה עם ביבי, אז גם הוא אומר הכל תקוע וראש הממשלה מעדיף להתעסק בכל מיני יוזמות פוליטיות מול החרדים.
בעצם מה הוא מנסה להשיג באמירות האלה?
מה שעושה פה למעשה שר האוצר זה מעשה שלא יעשה, אתה לא יכול להיות בתוך ממשלה ולתקוף אותה בצורה הזו.
אז שוב, אנחנו מבינים מכל הכיוונים שכולם מדברים נגד כולם, ואתה אומר פוליטיקה חדשה, כן, אבל כולם מדברים נגד כולם, כולם אומרים שאי אפשר להמשיך כך, ובכל זאת ימשיכו.
כן, אבל כולם, אבל עדיין כל מי שנמצא בתוך הביצה הזו כרגע לא רוצה בחירות, כרגע לא טוב לו בחירות. אנשים שם יאבדו מספר מאוד גבוה של מנדטים, ולכן למרות הזה הם יצטרכו להתיישר, אז ייקח להם עוד שבוע, עוד שבועיים, אבל הם יגיעו לאיזושהי סיטואציה של עבודה. זה שתהיה מה בחירות תהיה, אבל אני לא רואה את הבחירות האלה יוצאות לפועל בטווח הקצר, אני נותן לזה אמצע שנת 2015, אולי קצת יותר. נכון שיש הרבה מאוד סיבות לצאת לבחירות ולפרק את העסק, אבל יש גם סיבה אחת שבגללה אף אחד לא יצא, וזה האינטרס. וכשאין אינטרס, אז אין בחירות.
אז אנחנו יכולים להירגע, לבטל את ההזמנה אצל החיית אם כך.
כן, לא, אין צורך למהר, הדבר הזה הוא, אגב זה גם באוכריהם של הציבור החרדי, כאשר יותר מן הציבור החרדי הופך להיות איזשהו קרש הצלה של נתניהו, יכול רק להזיק, הדבר הזה גם יכול להעצים את יש עתיד, זאת אומרת יש עתיד נמצאת היום בירידה,
זה דווקא יכול להיות קרש ההצלה שלה.
זה יכול להיות קרש ההצלה של יש עתיד, הוא יעשה קמפיין, הנה שוב החרדים חוזרים, ואז ההפחדה הזאת של הציבור עלולה להחזיר אותו בחזרה למרכז.
אוקיי, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעסוק הבוקר גם בנושאים אחרים ולא רק בבחירות הקרבות, כי אתה אומר יש עוד זמן. אנחנו מקבלים את ההמלצה שלך. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כעשרה חודשים חלפו מאז האסון בבית משפחת גרוס, בעקבות ההדברה שהתבצעה בביתם. והיום אנחנו שומעים על עוד משהו שנעשה לזכר הבנות. הרב מנחם פרל הוא רב כיבוי והצלה ראשית בגבעת מרדכי, בוקר טוב.
בוקר אור.
אתם הייתם קשורים באופן ישיר, עם היוודע אסון, למשפחת גרוס? זאת אומרת, טיפלתם במה שקורה בתוך הבית?
אז אני אתקן, אני אציג את זה מזווית טיפה שונה.
אוקיי.
אני רב הרשות הארצי, אני לא הייתי בזמן אסון בירושלים, אבל תחנת הכיבוי בגבעת מרדכי בהחלט היו קשורים מאוד למה שנעשה שם, בהחלט.
ובעצם, כמו רבים מעם ישראל, התחברו גם הם לאסון הנורא.
בהחלט.
ואיך נולד הרעיון להקים את השיעור לזכרם?
אז שוב אני אציג את זה מזווית ככה, וברוך השם אין מקרה בעולם, אבל זה הרבה פעמים ככה מתווסף דבר לדבר וככה זה נראה. אנחנו פועלים בכמה מישורים להרבות תורה בתחנות הכיבוי. יש לנו שיעור תורה קבוע בתחנה בבני ברק, בעזרת ארגון אחיעזר. ולאחרונה חיפשנו להרחיב את שיעורי תורה למקומות נוספים, לירושלים, בית שמש ויש עוד תחנות בדרך. ובתחנה בירושלים, מי שבאמת אחיעזר שידחו בינינו כדי שיעביר את השיעורים מכאן והלאה, זה רב שמעון גרוס, אבי הבנות.
ובעצם החיבור הטבעי הזה יצר בעצם את הקשר המיוחד למקרה.
אנשים מיד נרתמו, מיד התלהבו, ומיד כבר אספו כסף מאנשים לקנות כיבוד, והוציאו איזה מודעה, איזה פרסום, מאוד התלהבו מהרעיון, גם בעצם לימוד תורה בזמנם הפנוי בשעות הערב, ובעיקר בגלל שמדובר במשפחה הזאת, באבא הזה.
אז מיוחד. בעצם מדובר בשיעור לאנשי התחנה, או גם אנשים מבחוץ מגיעים להשתתף?
זה חדש, אז אני יכול, לא יכול לומר יותר מדי מי מגיע או מי יגיע, יותר נכון, אבל הוא בעיקר מיועד ללוחמי האש, לכבאים שנמצאים שם בשעות הערב, סביב השעון, השיעור יהיה בשעות הערב, ימי שלישי. בהחלט, אם אנשים אחרים ירצו להצטרף, יש לנו שם בית כנסת די גדול ועזרת נשים בתחנה.
ומה הנושא שיעסוק בשיעור?
פתוח.
זאת אומרת, אתם עוד לא...
זה יקבע, אני מניח, אחרי השיעור הראשון, שאמור להיות רק ביום שלישי הקרוב, השיעור הראשון.
אז בתחנת כיבוי האש בגבעת מרדכי.
נכון.
טוב, אז...
ביום שלישי ושבע וחצי.
כולם מוזמנים להגיע, נכון?
בהחלט.
לא יצטרכו להשתלשל בבמות הזה של הקבאים כדי להגיע לשיעור עצמו, נכון?
לא, 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 בהחלט לא. שער לתחנה, ואני מניח שיתנו להיכנס לכל אחד שרוצה.
יפה,
כמו שתמיד הישיבה הקרובה, חבר'ה מגיעים שם להתפלל באופן קבוע, סליחה?
דבר מבורך. אנחנו שמחים על כך, והנה התקנו גם את הציבור. אני מודה לך, הרב מנחם פרל, רב כיבוי והצלה ראשית.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה. יוסי דייטש, ממונה מקום ראש עיריית ירושלים איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך, שבוע טוב.
אני צריך שתפענח לי את החשבונית שנחשפתי אליה. מה שבעיקר תפס את עיניי, זה שמדובר בשלושה פחים, שם הקבלן הוא אברהם, שם האתר.
במקום זה הפגנה.
הפגנה, בדיוק. שם הרחוב מאה שערים, שזה קצת מתחבר עם ההפגנה. ובכל זאת, מדובר בשלוש יחידות, סך הכל לתשלום, 3,250 שקלים ו-14 אגורות. במה מדובר?
מדובר באברך שכנראה היה בחור שובב בתור בחור, ועשה מעשים שלא יעשו. השחית את הרחוב, את הרכוש הציבורי. השתתף כנראה באחד ההפגנות ושרף פחי זבל, ועכשיו הוא היה אמור לשמש כעד בחתונה, וחצר, חסידות שהיה משתך.
איזו חצר, אז, חצר זו?
לא, זהו,
מעדיפים להימנע.
את הפרטים נשאיר חסויים.
אוקיי.
הבחור מסרב.
אוקיי.
מסרב. זה בכל אופן לא... אף אחד לא היה רוצה שזה יפיע ברזומה האישי שלו הקטע הזה.
אוקיי.
בוא נשאיר את זה חסוי. והבחור היה צריך לשמש עד, וכשהוא בחסידות אצלם, כשמשמשים עדים, האדמו"ר בודק כל אחד האם יש בידיו משהו שעלול לפסול אותו להיות, לשמש כעד, וכשהוא התחיל לשחזר מה הוא עשה בימי נעוריו, עלה לו גם הקטע הזה שהוא השחית רכוש ציבורי, ואז האדמו"ר שלו אמר לו, אדוני, אם אתה רוצה לשמש כעד בחתונה, בבקשה, תדאג לשלם את החוב.
כשבעצם, מה התפיסה הרווחת בציבור? הרי לצערנו אנחנו נחשפנו ללא מעט פחים שרופים. מה התחושה של הציבור? איך הציבור, או, סליחה, אסור לומר ציבור במקרה הזה, כן? איך הבודדים שעושים את המעשים הללו מצדיקים לעצמם את המעשה?
הם לא מצדיקים. הם אנשים שהם לא עושים חשבון, וזה לא מעניין. אתם תבין לכך. רוב האנשים שמשחיתים את הרכוש הציבורי, לא לוקחים בחשבון, או שהם לא חושבים כנראה, שמאחורי זה יש עומד העניין של גזל, בלי שום שאלות. וזה לא רק להשחית פחי זבל או דברים כאלה. כשאדם משחית רכוש ציבורי, שזה יהיה, אם זה קבלן שיפוצים שמבצע שיפוץ במרחב הציבורי, והוא עושה בורות או מאמורות במדרכה, שהוא משחית מרצפות או דברים כאלה, זה השחתה של הרכוש הציבורי. ואני בטוח שהאדם צריך לשלם על זה, בלי שום שאלה בכך.
אני מבין שאותו אדם, אם אני מבין נכון, אמר שאחד הצידוקים שהוא נתן לעצמו זה שהוא גם שותף בעצם לעול הציבורי בתשלומי המיסים שלו, אז אולי בגלל זה הוא פטור, אבל לא כך כמובן, צריך להבהיר.
כמובן, כנראה שלא כך, כי כשאתה משלם את הארנונה, אתה משלם עבור השירותים השוטפים שאתה מקבל, ולא כמובן עבור שריפת פחים בהפגנות או דברים כאלה. לא לשם זה נועד תשלומי הארנונה. והוא לקח כבונוס.
אז בעצם הוא פונה אליך, אותו אדם, ומה אומר לך? שרפתי פחים, אני רוצה...
את הסיפור, האמת?
כן.
האמת, בהתחלה חשבתי שמדובר במתיחה. מתקשר אליי אברך, שבקושי דובר עברית, ואומר לי, אני צריך לדעת כמה עולה פחי אשפה. איפה אני יודע? מה הנושא? מה מציק לך? מה פתאום אתה צריך... ואז הוא מספר לי את כל הסיפור, ואומר לי, תשמע, כי אתה צריך גם לפעול מהר, כי החופה היא ביום שלישי, ואני מבקש ממך, תשיג לי כמה שיותר מהר, כמה עולה פחי השפע, כמה אני צריך לשלם, ואיך אני משלם את זה לעירייה.
אז מה אתה עושה?
ואז כמובן פניתי אני למחלקת התברואה בעירייה, שהם גם פעם ראשונה שמעו סיפור שבה מגיע אברך ואומר שהוא רוצה לשלם עבור הפחים. זה הרי אחד הנושאים שתמיד מטריד אותם, הם אומרים, הנזק הציבורי שקורה בשכונות שלכם, ואף אחד לא נושא בזה. ופתאום מגיע אברך ועושה כזה קידוש השם, ואומר, כן, אני השחטתי שלושה פחים, אני רוצה לשלם על כך. זה דבר שגרם לקידוש השם גדול.
ודרכה של הבירוקרטיה כמה... שהיא עורכת זמן, אני מבין שקיצרת את ההליכים.
כן, תבין, לא היה מושג, אין מושג כזה שבא אדם יום אחד ואומר לעירייה, אני רוצה לשלם לכם תשלום. לכל דבר יש סעיף, לכל תשלום עבור העירייה יש איזו שורה, איך משלמים הצורה. כאן מגיע אדם ואומר, אני רוצה לשלם שלושה פחי השפעה. אין סעיף כזה בעירייה, בדרך כלל זה קורה, או קבלנים משלמים את זה, או אנשים שנותנים שירותים לעירייה באופן שוטף, אבל לא האזרח מגיע ואומר, אני רוצה לשלם.
אז הפכתם אותו לקבלן עירייה לצורך העניין של רכישת פחים?
זה היה הרעיון של מנהל אגף התברואה ציון שטרית, אמר, בואו נהפוך אותו לקבלן שהוא רוכש עבור העירייה שלושה פחים, והוציא לו שובר, האברך הלך, תוך רבע שעה מאז שהוא קיבל את השובר, הוא שילם, יחזיר חזרה, כי אמרו לי בעירייה, בואו, אנחנו באמת רוצים גם לראות שהוא שילם, שזה לא איזה סיפור שבא מישהו וזה, והאברך באמת עמד בזה. זה אמנם מטלה, אני אומר לך שמהיכרותי את האברך, אני ראיתי איך הוא נראה, זה לא אחד שיש לו בחשבון שלו אפילו 1,000 שקל מיותר, לא 3,200 שקל מיותרים, אבל אני אומר, כל הכבוד, כל הכבוד לאברך עשה כזה דבר, ואם יש בעקבות המעשה הזה עוד כמה אנשים שיבואו וישלמו...
כן, שיפשפשו במעשיהם ויזכרו מה עשו בנערותם, ואולי זאת ההזדמנות שלהם לתקן.
הטוב ביותר היה שהם לא יסרפו מלכתחיל את הפחים, אבל אם כבר שרפו, בואו ותשלמו.
כמובן. הפחים הללו כבר נרכשו, או שהוא רק שילם על העלות שלהם?
לא, זה אני כבר לא יודע. אני מאמין שהם ירכשו, בואו, במחסני העירייה יש פחים. דבר ראשון הוא שילם עבור
שזה הדבר החשוב, כמובן.
בשביל להסיר מעליו את הנושא של הגזל, הוא היה צריך לשלם, לא היו צריכים
לרחוב. טוב, אז הנה, אנחנו צריכים לעורר את העניין הזה, ואני מקווה שבאמת, אני מניח שיש עוד כמה שצריכים ללמוד מהמעשה הזה, וגם לתקן את מה שעשו בעברם, ושלא יישנו מקרים כאלה. הרב יוסי דייטש, ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך.
תודה ושבוע טוב.
שבוע טוב שיהיה. בוקר טוב לאברהם לוי.
בוקר טוב.
תושב חולון.
כן.
מה קרה לפני חודשיים?
לפני חודשיים יצאתי להתעמלות בוקר, 7 בבוקר, ואחרי שעתיים של פעילות שבתי הביתה, והכל נראה קשורה, ישבתי מול הרחאה, ופתאום נרדמתי. התקף לב, או יותר נכון דום לב, עקב קריש, ו... עד הנקודה הזאת אני זוכר היטב.
ומהנקודה הזו, ממה שסיפרו לך, מי מגלה את מצבך?
אשתי שישבה לידי, זיהתה שיש בעיה, זאת אומרת, בעלה פתאום התעלף לידה, יוצאת החוצה להזיק עזרה, במקביל היא מתקשרת לאמבולנס, השכנים מיד מגיעים, מנסים לעשות עיסוי לב, ותוך 3 דקות, אני מדגיש 3 דקות, מרגע הטלפון, מגיעים חבר'ה על קטנועים, עם סקנים, בפס, ואני מזכיר, זה שבת.
כן.
ומתחילים בפעולות החייאה, והתעוררתי.
התעוררת בתוך הבית?
התעוררתי על הרצפה, אמנם לזמן קצר, כי ואחרי זה ההתעוררות ממש הייתה בבית החולים, ולא ידעתי איך הגעתי לפה. האמת היא שהיה לי דום לב, פרפורי חדרים זה נקרא, ולמעשה רק אחרי מכה שלישית של חשמל, שקיבלתי הכרתי, זאת אומרת, חזרתי לחיות, אני הגעתי לבית חולים עם קצב לב סדיר ועם לחץ דם סביר. זאת אומרת, הפעולות שנעשו לי בעת ההחייאה...
היו פעולות מצילות חיים ללא ספק.
אין, לא הייתי חי ללא זה.
ואחרי זה, כשהתעניינת איך עשו את הפעולות האלה, מה הבנת?
שאלתי את אשתי איך הגעתי, קודם כל איך הגעתי לבית החולים, היא סיפרה לי, והיא לקחה את הטלפון של הבחור הזה ש... עשה לי את פעולת ההחייאה, אני ביקשתי להיפגש איתו, החבר'ה הגיעו אליי לבית חולים, באו לבקר אותי, ומאותו רגע יצרתי קשר עם החבר'ה האלה, פשוט לא, הרי לא הייתי חי, היום אני עובד כרגיל, אני...
ברוך השם.
למזלי גם לא נגרל משום נזק ללב, כך שאני חזרתי לפעילות רגילה לחלוטין, ו... ההבדל בין חיים למוות היה באופן של חוט השערה.
כן, ואני מבין שאבל הגיעו אליך עם איזשהו מכשור יחסית חדשני, שבעזרתו באמת עשו את הפעולות הנדרשות.
כששאלתי איך זה נעשה, איך בכלל הזיר אותי, אז הסתבר שיש להם ברשותם, הם דרך אגב הגיעו על קטנועים, ובקטנועים האלה מותקן ציוד חדשני ש... פשוט מציל חיים.
דפיברילטור, אם אני מבין, קוראים לזה?
נכון. והזמן שאפשר להציל חיים, הזמן בין מוות לחיים, הוא קצר מאוד. ולחבר'ה האלה יש יתרון, הם מסתובבים עם קטנועים, איחוד והצלה, ויש להם ארגז, ובו יש את הציוד הזה, וכמה שיש יותר אנשים כאלה, כולם מתנדבים, אני חייב לציין את זה. זה אנשים שלא... זה לא מקור פרנסתם. זה אנשים שהמטרה שלהם להציל חיים. והתעניינתי, אמרתי, שמעתי על הציוד הזה, זה בעצם מה שנתן לי את החיים. ומאוד מאוד רציתי שיתבשבו עוד אנשים כאלה. עוד אנשים, עוד מתנדבים, עוד מכונות כאלה.
אז החלטת שאתה תורם בעצם מכשור שכזה.
החלטתי לתרום, ואני מקווה שזאת לא התרומה הראשונה שלי, אני גם בכלל הופך להיות, איך אומרים, השגריר של החבר'ה האלה, ובכל הזדמנות, פשוט אין מילים בפי, לציין, אני חי היום בזכותם.
כן. כמה עולה אגב הדפיברילטור הזה? דפיברילטור הזה?
זה עולה, אתה יודע מה? כשמדובר בהצלת חיים, מדובר בכמה אלפי שקלים. ובשביל חיים זה כלום, הרי אנחנו...
כמובן.
אנחנו מסתים כספים על שטויות.
לא שאלה בכלל העניין הזה. אז זה המעט שאתה עושה לאלה שהצילו את חייך, ואני מקווה ששומעים אנשים טובים ויבינו עד כמה זה חשוב, ויוכלו גם הם לעשות את המאמץ ולסייע.
פשוט אין מילים בפי לציין, רבותיי. החיים שלנו, זה יכול לקרות לי, לך, לכל אחד, לילד, בתאונת דרכים, בנפילה לתוך בריכת מים. מה שאני שומע היום על ילדים שטובים בבריכות הביתיות
שלהם. כן, כמובן. כמובן.
זה מציל חיים.
אברהם לוי, תושב חולון, אנחנו מאחלים לך המון בריאות והרבה שנים טובות.
אני מודה לכם ולכל עם ישראל.
ותודה לך על השיחה. אמן, תודה רבה.
כל טוב.
קצת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עזרי טובי, דובר היישוב יצער, בוקר טוב.
בוקר אור אריאל, מה שלומך?
ברוך השם, מה אפשר לעשות עם 2,800 שקלים?
תשמע, לקנות לאישה איזה בגד יפה, להציע אותה לארוחה, משהו כזה.
אבל לתקן את הנזק?
לא, לתקן את הנזק זה א', כמובן מדובר על עשרות אלפי שקלים, וגם הנזק הנפשי הוא לא פחות חשוב בעניין הזה. למרות שבמובן הנפשי יש פה איזשהו, כן...
איזושהי נחמה.
כן, איזושהי נחמה פורטה ככה, משהו קטן שיכול לעודד.
טוב, אז בוא נסביר על מה אנחנו מדברים.
כן, אני?
כן.
אוקיי, אז לפני, כזכור, לפני פסח, שנה שעברה, שר הביטחון הורה להרוס כמה מבנים פה ביצהר כענישה קולקטיבית. נרסו ארבעה מבנים, שניים של משפחות ושני מבנים של חיילים, אחד מהם במקרה גם היה באותו זמן בכלל בבסיס שלו, והטרקטוריסט שהוזמן לעשות את ההרס, אז מסתבר שעבדו עליו, זימנו אותו באותו לילה, כי כמובן זאת הייתה החלטה רגעית, מקומית.
זאת אומרת, זימנו אותו למילואים?
כן, כאילו למילואים, אמרו לו בוא, יש לזה עבודה, לא אמרו לו כמובן מה צריך לעשות, כי מסתבר בדיעבד שהוא לאורך כל הדרך אמר להם, מה העבודה הזאת, אם זה יהודים, אני לא רוצה, אני מכיר את החבר'ה האלו, הם נפלאים, אני לא מוכן לשתף פעולה בדבר, אמרו לו, לא, 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 מה פתאום, בוא, וזה, נראה מה מומי, כשהוא הגיע לפתח של יצהר, אז לאט לאט התחבר לו, שמדובר באיזושהי ענישה כנגד תושבי יצהר, והוא אמר, אני לא מוכן, ישבו עליו, לחצו עליו, ובסוף הוא נכנע. אבל המצפון היהודי שלו לא נתן לו מנוח, והלוואי וכל שאר השותפים, המצפונם היה עובד ככה, והוא שאל את הרב שלו מה צריך לעשות, איך הוא יכול לתקן את העובדה הזאת, שהוא בסופו של דבר, הרב בית של יהודי. וכמובן לא, וכמו שכולם מבינים שלא היה פה באמת, לא הייתה פה באמת הצדקה אמיתית לכך, הרב שלו אמר שיקח את הכסף של העבודה, את ה-2,800 שקלים האלו שהוא קיבל בתמורה לאותו לילה, וייתן לאחת המשפחות שביתם נהרס, וככה באמת הוא עשה. זה happy end קטן לסיפור.
בעצם הוא שלח 2,800 שקלים לאותו אדם שאת ביתו הוא הרס.
נכון. תדעך עוד סיפור מעניין, שאותו בחור שכשהבית שלו נהרס, התקשרו אליו גם כן למוחרת מהצבא ואמרו, אנחנו מתנצלים, לא ידענו שזה הבית שלך. מסתבר שאותו בחור, כמה חודשים לפני כן, מצא פעמיים, הוא כנראה עין חדה, הוא מצא פעמיים בשני אירועים שונים נשקים צהליים. פעם אחת הוא מצא תבור, זרוק תבור, זה נשק של, אתה יודע, של לוחמים קרבים, של סמך מפה בגבעתי, הוא מצא אותו זרוק, פתאום מזהה תבור, לקח אותו, הביא אותו לצבא. בפעם שנייה הוא מצא מכשיר קשר ורד הרים, שהוא מכשיר קשר מאוד מסווג, וגם כן החזיר אותו לצבא, והצבא כמובן העריך אותו על זה, על האזרחות הנפלאה שלו.
מעבר להתנצלות הצהלית, איפה הוא מתגורר מאז שהרסו את ביתו?
הוא מתגורר בקרוון כרגע, הם עברו לקרוון, והוא מנסה באמת לגייס כרגע כסף, להרים, לשקם את ההריסות. בחודשים האחרונים, אז קצת מתושבי היישוב תורמים, אבל מדובר פה בהרבה כסף שירד לטמיון, אין למי לפנות, אין כמובן את מי לטבוע, זה אלו דברים שבאים, הורסים, וכמובן שאף אחד גם לא נלחם על הזכות שלו, התקשורת לא עושה מזה איזשהו, מה זה זכויות האדם נעלמים דום כשמדובר בזכות שלו, אז הוא משקם את, מה שנקרא, משקם את ההריסות, וממשיך הלאה, אבל אנשים אופטימיים הם, ברוך השם, האמונה נותנת כוח.
כן, זה ללא ספק. אותו שופליסט, מעבר לכך שהוא שלח 2,800 שקלים, הוא גם צרף איזושהי אמירה, איזשהו מכתב, או ש...
כן, הוא שלח מכתב, המכתב הזה בכוונה גם לא פורסם, אבל הבחור שקיבל את המכתב, שהבית שלו נהרס, הוא סיפר שהוא קיבל מכתב עם התנצלות, וגם עם ההסבר איך בכלל אותו שופליסט הגיע למציאות הזאת שצריך להרוס בית של ביתי, בית של יהודים, וההסבר, כמו שאמר, בעצם לאורך כל הדרך, לא שיתפו אותו בכוונות האמיתיות שעומדות מאחורי העניין.
טוב, אז כמו שאמרת, נחמה פורטה.
כן.
זה מה שזה מספק.
זה עוד מילה אני רוצה להוסיף ברשותך, על, אם אנחנו כבר מדברים על הערס של הבתים, אז אתמול גם העריכו את צו תפיסת המעצר של ישיבת הדסף חי ועוד חצי שנה. זה איזושהי מגמה כזאת שלצערנו נמשכת, ומסתבר שכנגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון מותר לעשות פעולות כאלו שהן לא לגיטימיות ואף אחד לא פוצה פה.
טוב, עוד ידונו בזה בטח בבחירות הקרבות.
מקווים עוד.
טוב, שיהיו אצלכם בשורות טובות. אנחנו מאחלים עזרי טובי, דובר היישוב יצהר. תודה רבה לך.
כל טוב, להתראות.
הרב עוזיאל הרמי, בוקר טוב.
בוקר הרב.
מה שלומכם?
מה שלומנו? אי אפשר להגדיר את זה. אנחנו בשברים, נמצאים בשבר כלי, ולא יודעים איך להחות את השברים.
פורסם בשבוע שעבר שבנכם בעצם נרצח בפיגוע, למרות שבתחילה ניסו להציג את את מה שהראה כסוג של תאונת עבודה, רק נזכיר, הוא עסק בניקיון בסנפלינג, נכון?
לא בניקיון.
לא בניקיון, במה?
הוא קבלן של העבודות סנפלינג, הכוונה היא כאן שיפוצים ותיקונים וכל הדברים האלו, אז זה נקרא איתן בגובה, היה לו חברה שקראו לה איתן בגובה.
עכשיו, מהרגע הראשון נדמה לי שטענתם שמדובר בפיגוע, שלא מדובר בתאונה.
כן.
והייתם צריכים אבל להילחם על כך שיכירו באמת במה שקרה כפיגוע.
אמת, לצערנו, עדיין העוולה ועינוי הדין חוגגים גם ב-2014. בשנים האלו שעם כל הפייסבוק והאינטרנט וכל המכשירים שיש לנו, התקשורת שהיא כל כך משובחת ומעולה, אתה רואה שהמדיניות שלהם, הם פשוט לא חוששים משום דבר. אם זה ארונוביץ לשקר במצח נחושה מהקבל עם והידע מעל דוכן הכנסת שהוא לא ידע, בזמן שאנשי הצחם פה, ראש הצחם, ידע כבר לפני חודש וחצי, אמר לנו שזה פיגוע לאומני, לרקע לאומני, והוא מתאמן ואומר לאורית סטרוק שצעקה והשתוללה שם בכנסת על כל העוולה שנעשה למשפחת הרמי, שהוא לא נקבר המנוח כדת וכדין בקבורה וממש ככה כהרוג מלכות.
כן.
על קידוש השם נהרג, על יוצאו יהודי סך הכל. נכון. על זה הוא נהרג, ובני השפחה הכריעו אותו פשוט שהיה בגובה. לצערנו ככה זה היה.
עד לרגע זה לא קיבלתם שום מידע על מי עשה את המעשה הנפשע?
עדיין לא קיבלנו שום מידע. אמרו שהיו עצורים והעצורים שוחררו. אני לא יודע איזה מהלכים יש למשטרה, אבל הדברים הם צועקים לשמיים על כל העוולה. גם האבא של שלי דדון היה כאן ובא לנחם אותנו, ואני שואל שאלה, כן, איפה הנשיא היה כאן במשבצת? איפה הרבנים הראשיים שהם אמורים לבוא ולחזק את העם במקרה כזה שהיהודי נרצח על קידוש השם, שזה אחד מהרוגי מלכות? הרב קניבסקי אמר, זה הלך כפרה על עם ישראל, פשוטו כמשמעו. זה עבדה גדולה לעם ישראל, וישראל לפקוד השריפה אשר שרף השם, ממש ככה. תלמיד חכם, אדם יראה השם, בעל נתינה, אנשים באו מהצפון, מהדרום, אתה לא מבין מאיפה הגיעו, אלפים, עם כל ההשתקה וכל כן, הצווי פרסום האלו, עם כל זה באו אלפים באו לנחם.
יש מי שמעדכן אתכם כן, יש מי שמעדכן אתכם בהתקדמות של החקירה?
יש התקדמות, אם יש התקדמות אנחנו לא יודעים. מי שראוי לברכה זה ארגון חוננו, שהם עשו ופעלו ימים כלילות, לילות כימים, ממש ככה, בראשותו של משה פייגלין, חבר הכנסת, שהקדוש ברוך הוא יגדל מעלתו להיות ראש ממשלה הבא לעם ישראל, הוא ומיכאל בן ארי וברוך מרזל, ממש נלחמו מלחמה עקובה מדם למען, ולא שתקו ולא נחו.
כן.
אורית סטרוק בא ועשתה את כל מה שהיא צריכה לעשות, ובאמת יאמר לזכותם. אני לא יודע מה עם כל אלו שלא באו, מירי גרב וכל אלו, ובנט, ואף אחד לא בא, לא ראש הממשלה. הם הולכים לערבים, הם צריכים ללכת לנחם, בכפר קאסם, אבו חדר, זה... זה, אנחנו סוג ב', אנחנו בגלל שאנחנו יהודים.
אנחנו כמובן מקווים, חס וחלילה, כן, לא, לא צריך לקטרג, אבל, אבל כואב, הדברים, לא הדברים כיתוק, הכואבים, אין
מציאות,
ספק.
זה מציאות.
הדברים
זה
הכואבים נשמעים ו...
ממש ככה, ממש ככה, כואב הלב שההתנהלות הזאת ככה צריכה להיות מקרטעת ומגמגמת.
כן, ואנחנו...
אבל...
זה, אתה יודע, בדיוק בשביל זה יש את המשפט של מן השמיים תנוחמו, כי זו, זו הנחמה האמיתית שאפשר לקבל.
אמן,
במקרה
אמן.
שכזה, ונקווה גם שימצאו הרוצחים
במהרה. אמן, אני כולי תקווה וציפייה שאם ימצאו הרוצחים, הם יבואו לחבל התלייה, ואני בעזר השם, אכין להם את הענבה של התלייה, בחבלים שהם קראו, בחבלים שהם קראו, חתכו אותם, בעבלה כזאת, אני אשים להם את החבל. כולי, כמו שאמרה הרבנית מזרחי, שנהרג בעלה, גברת מזרחי, אשתו של הסגן ניצב.
כן.
שנרצח שם בערב פסח, היא אמרה רק עונש מוות מגיע להם, אין משהו אחר, מה שירתיע אותם זה רק עונש מוות, אין דבר אחר.
כן.
הם אוכלים פה והם שותים, מקבלים ביטוח לאומי, 15,000 שקל מקבל לחבל. באו מכאן, באו לכאן עיתונאים וחברי כנסת, אמרו 15,000 שקל הם מקבלים, יש דבר כזה שומו שמיים?
ברור.
לוחם בצהל, לוחם בחטיבות הכי הכי הכי, מקבל 650 שקל. אתה מבין איזה אבסורד?
טוב, אני חושב שהדברים האלה ברורים, ואנחנו מקווים באמת ומאחלים שיהיו לכם רק בשורות טובות מכאן ואחריו, ועוזיאל הרמי, אביו
אמן.
של רועי.
נתנאל.
סליחה.
כל טוב שיהיה לכם
בשורות טובות. תודה רבה לך על הדברים. כן, מעבר אחד עכשיו.
מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב, אריאל ברמן.
בוקר טוב.
מה נשמע?
כן, נתנתק מהשיחה הקודמת, עד כמה שניתן.
כן.
כדי לדבר על הדברים החשובים באמת.
כן.
יש רמטכ"ל חדש.
נכון.
זה משמח אותך, אני
נכון.
רואה.
נכון, מי הוא? גדי איזנקוט.
בדיוק.
עכשיו, מה הכותרת הראשונה שעלתה אתמול אחרי המינוי שלו? שככה יהיה לי טוב, אתה תראה שאני לא זייפתי. מה כתוב פה?
גדול.
מה כתוב?
אמו הפולניה של אייזנקוט.
בלי הפולניה.
בלי הפולניה. אמו של אייזנקוט לוויינט, הוא ילד טוב.
נכון, עכשיו זה מזל, כי יאיר נווה למשל דוחף בנדנדות.
כן.
ואם
כן.
הוא היה נבחר לרמטכ"ל, איפה אנחנו היינו רציני. היום?
נכון.
לגמרי. כן. לגמרי.
טוב, אז כל מי שטעה לגבי מוצאה של אייזנקוט.
וגולן מנגב נזלת בשרבולים. שזה כן. לגמרי לא לעניין.
אז שיחקנו אותה עם הילד הטוב של אימא. יאיר
נווה, זה מה שצריך, בדיוק.
כן.
אני לבד היום. אתה יודע שלסגור רק את המיקרופון שלך ולצעוק להפקה ב...
לא, סגרתי גם את שלך.
כן, באמת?
כן.
אה, אוקיי.
אתה פשוט לא היית מספיק קשוב.
כן.
לרחשי האוזניות. טוב, אז אחרי שהבהרנו את הסוגיה הזו, שנבחר יהיה לטוב,
נכון.
לפיד ונתניהו בעימות חזיתי,
נכון.
לפיד תקף את נתניהו על שנכנע, כפי שהוא טוען לחברי הליכוד, ביבי בתגובה ככה אי אפשר להמשיך. אפרופו ילד טוב, זה קצת ככה מזכיר לנו את השפה שמדברים בה ילדים.
כן, לא, תשמע, זה לא פלא שהרבה עיתונאים מרגישים שהם יכולים להיכנס למערכת הפוליטית, כיוון שהשר האוצר וראש הממשלה מתנהגים בו פרשנים פוליטיים. הם מנתחים לנו את המציאות, ואני חושב שהגיע השלב שבו הם יעשו משהו.
כן, חוץ מלנתח את המציאות.
יש שבועיים כבר תקציב המדינה תקוע?
עוד הרבה דברים אחרים תקועים. מע"מ אפס
למשל,
תקוע.
כן.
כן. כן.
אבל הם מפרשים, מסבירים לנו למה.
בדיוק. יפה. שזה גם חשוב.
כן.
דרמה בקהיר,
הוא...
הנשיא לשעבר מובארק זוכה מכל האשמות.
ואני אומר למברוק. למובארק, מברוק. מה שמעניק הרבה תקווה גם לפועד. הצבא המצרי אגב חגג בתהלוכות ברחובות וירי באוויר, אמרתי באוויר, התכוונתי ירי במפגינים.
כן.
ואתמול הוא התראיין לכל כלי התקשורת והוא נראה מצוין. מה שמוביל אותי לשוב, שמצאנו סוף סוף תרופה למחלות קשות. זיכוי. אם יש לכם חולה קשה בבית,
ראיתי תמונה שלו הבוקר שהתפרסמה, הבן אדם נראה בן 60.
מיליון דולר.
פתאום.
כן.
איך זה קורה?
זיכוי. יותר טוב מטיפולים.
כן.
לגמרי.
ללא ספק.
כן. אין לי שום דבר על הזוג הטיפש הזה.
זה גרם לי לחשוב על, על הימים שבהם הוא הגיע למשפט שלו, שחוב על, על מיטה, דיברו על, על כך שמדובר בימיו האחרונים.
הוא היה צריך זה מרק אוף טוב ולזיכוי.
כן, מסתבר שזאת תרופת, מצאנו את תרופת הפלא.
נכון. כן.
שערה בשוויץ?
לא, לא אכפת לי לדבר על הזוג שהגיע לנטבג.
אז זהו, אז הוא הגיע בטיסה מחול, וסיפר לשוטרים כי הוא מצא חבילת כסף בשדה התעופה, והחבילה מכילה אלפי דולרים, המשטרה מחפשת אחר הבעלים. אני אגיד לך מה הם פספסו פה.
כן.
הרי ברגע שיתפסו את אלה שהבריחו את הדולרים, זה לא ייגמר טוב.
דבר ראשון, הייתי עוצר את הזוג הזה על חשד לסחר בסמים. קודם כל. אני לא יודע איזה כדור הם לקחו, נבדוק.
כן.
דבר שני, אני פונה למשטרה. אם מצאתם שם פתקאות אדומות, עם ילדה כותבת בתמונה מאחורה, אז זה שלי. לחילופין, פתקאות ירוקות. ועליהם דמות של איש עם שיער לבן.
סבא שלך.
סבא שלי.
כן.
זל וושינגטון.
התמונות.
בדיוק, התמונות.
שיחזירו לך את התמונות.
תחזירו את התמונות.
כן, בהחלט. אני מצטרף לבקשה.
איזה כותרת נוראית.
שערה בשוויץ?
כן.
שלשום הוקשה עצומה לפרלמנט.
לא, לפרצמנט, אני מבקש אותך.
תדייק בניסוח.
בוא תדייק בטעויות לשוניות של יעל ליבר.
כן.
כן.
לפרצמנט השוויצרי הוקשה עצומה קוראת לאסור אכילת חתולים וכלבים.
אתה מבין שזה האנשים שמטיפים לנו מוסר השוויץ.
אגב, על פי החוק הנוכחי שם,
כן?
האכילה מותרת, בתנאי כן? שהסועד הוא בעל החיה.
אתה מבין עכשיו
כאילו נמאס לך מהכלב.
אתה מבין שזה האנשים שמטיפים לנו מוסר, כן?
כן. כן. שאסור שם שחיטה יהודית כשרה אסורה שם.
נכון, נכון.
אבל לאכול את החתול אם אתה ממש רעב ונמאס לך ממנו?
זרום.
בכיף.
כן, נורא.
טוב. בלק פריידי?
יום שישי השחור, משחור, לחשבון כן. הבנק של גברים רבים ברחבי הארץ.
סכומי עתק
כן.
של מוצרים נרכשו כן. דרך
אנחנו, האינטרנט. האמת שאשתי נורא רצה להשתתף בחגיגה הזאת השנה, אבל לצערנו היה לנו תקלה מאוד קשה באינטרנט בבית. מישהו חתך את כבל האינטרנט בזדון.
כן.
זה, בתוך הבית.
וזה לא אשתך.
לא. אנחנו עוד לא יודעים ועוד לא פסלנו את הילדים. בהקשר הזה, אבל מה לעשות?
היא מאוד רצתה להשתתף, רק נבצר ממנה.
נכון.
בשונה מהעבר, מסתבר שלרשת יש תפקיד משמעותי ביום הזה.
נכון, פעם היה את סייבר מנדי שאמור להיות מחר, אבל איכשהו, אתה יודע, בלק פריידי גם גלש לאינטרנט, יש לך בלק פריידי, סייבר מנדי, אתה יודע.
אז אתה רוצה להגיד לי שלא השתתפת בחגיגה?
אני לא.
באמת?
באמת שלא.
אני קצת מתפלא עליך.
אתה רואה מה זה?
היה מתאים לך אבל למצוא איזה משהו, איזה מצלמה במחיר מציאה.
יש לי מצלמה.
מה בכל זאת חסר לך?
אני יודע שהמאזינות בקרב, אנשים בקרב המאזינות שלנו, פחות מתחברות לקונספט הזה של אם יש לי, אבל כרגע זה נמכר בזול, אז בוא נקנה. אני הולך בגישת ה...
אם צריך קונים.
אם צריך קונים.
כן.
כן.
כן, זה באמת גישה מפתיעה.
זה מוזר, זה שונה, זה אחר.
בהחלט.
נכון.
טוב, זה הרגע לבחור שיר.
זה נכון, וואי, ולא חשבתי על אחד.
אז תחשוב, בזמן שנאמר תודה ליאל איבר שאחר והפיקה, ונאמר תודה גם למוטי קופפר שהיה הטכנאי, ונספר לכם שמיד אחרינו
עניין משפחתי, יש את אותה תוכנית כל יום אחריך, זה יפה שאתה שואל.
השאלה מי מגישה סלש מגיש
יום ראשון, רחל קליין
היום. נכון, עכשיו אני נזכר שגם ראיתי אותה פה.
כן,
אבל אתה יודע, זה כבר לפני שעה, איך אני יכול לזכור דבר כזה?
זה נכון.
כל כך הרבה זמן.
יש לנו באמת זמן לשיר מוטי?
כן, מה השיר שאתה רוצה לשמוע? טוב,
לא,
בקצב הזה לא יש
לנו
זמן לשיר.
אין לנו זמן.
כן, הוא אינו פשוט
אני
מוסר.
צריך, אני צריך להתחיל לחשוב, יאל תוסיפי לכותרות, אופר בוחר שיר בסוף, אז אני אחשוב על זה מספיק זמן מראש.
כן.
ואתם המאזינים, מוזמנים לשלוח לי רעיונות שלכם בצירוף פתקאות אדומות עם ילדות כותבות מאחורה.
או אנשים מבוגרים,
פתקאות ירוקות. עם פתקאות ירוקות.
בהחלט. חברים, אנחנו נפרדים, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב-9 בבוקר, שיהיו לכם בעזרת השם הרבה בשורות טובות. עד אז ורק
אתה היית מחזיר את הכסף?
ודאי.
בחיים לא הייתי מחזיר.
לא, אתה לא רוצה.
אין סיכוי. אין סיכוי בעולם.
אז זו אמירה ממש לא יהודית מה שאמרת.
אתה צודק מיליון אחוז.
היית מחזיר.
בשום פנים.
שכן. וזה הזמן להחזיר באמת את מה שמצאת בארנק שלי לפני כמה ימים. אוקיי, שלום.